slave, solidos shashuoi. All the words of vanity, beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי. יום שני, כוח בסיוון תשע"ט, מסכת ערכין, דף ט"ו. מאזינים לרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה לכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, כ"ח בסיוון, אנו מקדישים את תלמוד תורתנו לעילוי נשמתו של סבי, אבי אמי, רבי מאיר שרגא בן רבי יוסף חיים, זכר צדיק לברכה, גרדין. בעל מידות תרומיות, אוהב שלום ומשכין שלום בין אדם לחברו. הוא היה מראשוני ומייסדי העיר בני ברק, והקים בניין הדעה דור ישרים מבורך, ההולך בדרכי התורה והחסידות. כיבד את השם מגרונו במשך עשרות בשנים, כשליח ציבור, בקולו הערב המעורר. מצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. תבוא נשמתו לפני בורא עולם, ותמליץ טוב וכל מילה דמיטב בעדינו יוצאי חלציו, ובעד כל הלומדים, ובעד כל עם ישראל. בסיום השיעור, שכאמור נלמד לעילוי נשמתו, יישא דברים לעילוי נשמתו של סבינו זצ"ל, אחי וראשי שליטה, רבי גרשון, שבפיו מפיק המרגליות, מיטיב לתאר יותר מכל את דמותו המהירה של רבי מאיר שרגא זצ"ל. יהי רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כי הרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אותו אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף י' ד' במסכת ערכין. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה בדף י' ד' הייתה, מדוע נוקטת המשנה נאה וכאור שבישראל ולא שבאקום? תשובה ראשונה, נאה שבישראל להשמיענו שאסור לאדם לומר כמה נאה אקום זה וכאור שבישראל, משום שהמשנה מדברת באומה אחת. ב', משום שהמשנה בסיפה שונה דין שדה אחוזה שלא שייך אלא בישראל. שאלה שנייה, מדוע דין שדה אחוזה לא שייך באקום, והרי הוא יורש את אביו מן התורה? מישיבים התוסות, משום שדין שדה אחוזה זו מצווה תלויה בארץ, ואקום אין להם נחלה בארץ ישראל. שאלה שלישית, במה שונה דין שדה אחוזה משדה מקנה? והתשובה לחכמים, שהפודה שדה אחוזה משלם 50 שקל כסף בעד בית זרע חומר שעורים, בין אם היא שווה יותר או פחות, ובשדה מקנה משלם כשוויה. ולרב לזר, ששדה אחוזה שהבעלים פודים אותה עליהם לא הוסיף חומש, ובשדה מקנה לא. שאלה רביעית, המקדיש שדה אחוזה מלאה אילנות, איך הוא פודה? והתשובה, למאן דאמר המקדיש בעין יפה מקדיש פודה אילנות בשוויים, וחוזר ופודה בקרקע ב-50 שקל כסף, למאן דאמר בעין רעה מקדיש פודה הכל ב-50 שקל כסף. שאלה חמישית, מה דורשים מהפסוק, אם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו? התשובה, רבי יהודה ורבי שמעון דורשים למעט, בן שקנה שדה מאביו והקדישה, ואחר כך מת אביו שפודה אותה כשדה אחוזה. ואילו רבי מאיר דורש, למעט בן שקנה שדה מאביו ומת אביו, ואחר כך הקדישה שפודה אותה כשדה אחוזה. שלאחרונה על דף י' מניין שהאונס ומפתה צריך לשלם בושת ופגם, ואינם כלולים בכנס של ה-50 סלעים? חיפשנו שלוש תשובות. תשובה ראשונה, סברה היא שאם לא כן יאמרו שהבועל בת מלאכים משלם 50 סלעים כבועל בת אדיוטות. תשובה שנייה, נאמר לגבי הכנס תחת אשר אינה, ובושת וכנס אינם תחת העינוי. ג' שנאמר ונתן האיש השוכב עם מה? משמע שהכנס עבור הנעת שכיבה ובושת ופגם אינם עבור הנעת השכיבה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה. אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף י' במסכת ערכין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע, כוח בסיוון תשע"ט, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ט"ו במסכת ערכין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' עמוד ב', שש שורות לפני סוף הדף, במשנה הפותחת במילים, באונס ובמפתה, לעכל ולהחמיר, וכיצד. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה ממשיכה לבאר את מה ששנינו לעיל במשנה שפתחה את הפרק השלישי, ואמרה, ובאונס ומפתה, יש בו להקל ולהחמיר. אומרת המשנה השנייה בדף י' עמוד ב', יש באונס ובמפתה, להקל ולהחמיר. פעמים שהדין מעיקל על האונס והמפתה, ופעמים שהדין מחמיר עליו. האונס נערה שאינה מקודשת ושכב אימא, צריך לשלם להביא הנערה 50 כסף כנס, וחייב לסתה לאישה ואסור לו לגרשה כל ימיו. וכן המפתה נערה שאינה מקודשת שתשכב אימו, ושכב אימא, חייב לסתה לאישה לכל ימיו, ובאופן שאין אביה רוצה לתתה לו לאישה, נותן לו 50 כסף כנס. שואלת המשנה, כיצד? מתי זה להקל ומתי זה להחמיר על האונס והמפתה? אחד שאנס ופיתה את גדולה שבכהונה. אנס ופיתה נערה ממשפחה חשובה שבכהונה שמחמת חשיבותה בושתה מרובה, ובין שאנס ופיתה את הקטנה, נערה ממשפחה שפלה שבישראל שאין בושתה גדולה כל כך, נותן 50 סלעים כנס לאבי הנערה. נמצא דין זה בא להקל בגדולה שבכהונה ולהחמיר בקטנה שבישראל. ובנוסף ל-50 סלעים צריך לשלם גם את הבושת והפגם. ושיעור הבושת שצריך לשלם הכל לפי המבייש והמתבייש. כלומר, שאם המבייש הוא אדם בינוני, אז הבושת יותר גדולה משאם המבייש הוא אדם חשוב או פשוט. ומשלם יותר, וכן אם המתבייש הוא אדם חשוב, אז הבושת יותר גדולה משאם המתבייש הוא אדם פשוט. ומבאר הים של שלמה שהבושת של אונס ומפתה הוא ביוש של המעשה הרע אשר עשה לתאוותו שלו כדת. ובאדם פשוט ביותר, אין הביוש גדול לפגום הנערה בכבודה שבני אדם אומרים שיצרו יתגבר עליו ואנסה, או אף אם פיתה אותה, לא היה ריצוי גמור. וכן באדם חשוב שאין לבושת כל כך לרוב חשיבותו, אבל באדם בינוני, גם באונס אומרים בני אדם שבוודאי גם היא התרצתה קצת לדבר ובושתה מרובה. אבל הרמב״ם בלכות נערה פרק ב' הלכה ד' כתב שככל שהבועל פחות חשוב, כך גדולה בושתו. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף י' עמוד ב', וכעת, ארבע שורות לפני סוף הדף, אנחנו ניגשים אל הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא מדוע בנוסף ל-50 סלעים כנס משלם גם בושת ופגם. מה היא מקשה הגמרא? מדוע משלם גם בושת ופגם? אימא, הרי אפשר לומר ש-50 סלעים, אמר רחמנה, חייב הכתוב את האונס או המפתה לתת 50 סלעים מכל מילי. כוללים את כל הדברים שצריך לשלם לה וגם בושת ופגם בכלל זה. מתרצת הגמרא, אמר רב זעירה, אי אפשר לומר שכל התשלומים כלולים ב-50 סלעים. שאם נאמר כן, יהיה הדבר דבר תימה, שיומרו ויתמהו האנשים, אם כאשר בעל בת מלכים משלם 50 סלעים, הייתכן שגם כאשר בעל בת אדיוטות משלם 50 סלעים? והרי לא ייתכן לומר שבין בבעל בת מלכים ובין בבעל בת אדיוטות, ישלם אותו שיעור שהוא 50 סלעים, ועל כורחה שמשלם גם דמי ותשלומי בושת, שאין ה-50 סלעים כוללים את חיובי התשלומים שלו. ובזה יש חילוק בין בת מלכים לבת אדיוטות. דוחה אביה את תירוצו של רב זעירה, אמר לאביה, יחי, אם כן, לגבי שור המועד שהמית את העבד נמי, גם אפשר לומר את הטענה הזו. יאמרו, אם כאשר הרג השור עבד נוקב מרגלית, שעבודתו חשובה ושווה דמים מרובים, משלם בעל השור 30 סלעים, הייתכן גם כשהרג עבד עושה מעשה מחת, חיית תופר שאין עבודתו חשובה כנוקב מרגלית, משלם בעל השור 30 סלעים? ומכל מקום אמרה תורה שישלם 30 סלעים לכל העבדים, ואין חילוק ביניהם. אף כאן נאמר שמה שאמרה תורה 50 סלעים, כוונתה בין לבת מלכים ובין לבת אדיוטות, אז מניין למשנה שבנוסף ל-50 כסף משלם גם בושת ופגם? אלא אמר רב זעירה, מכוח קושייתו של אביי שב רב זעירה ומתרץ תירוץ אחר. אי אפשר לומר שכל התשלומים כלולים ב-50 סלעים, לפי שאילו באו עליה שניים, לאחר שבא עליה הראשון, בא עליה השני באונס או בפיתוי, אחד בא עליה שלא כדרכה, ולאחריו בא עליה אחד כדרכה, וכנס של אונס ומפתה שכנסה תורה אינו אלא באנס או פיתה נערה בתולה. ולכן צריך לומר שזה שבא עליה שלא כדרכה, הוא היה הראשון, שעדיין לבתולה. ועל כן אחר כך כשבא עליה אדם כדרכה, יש בה משום כנס. אז הרי השני חייב בכנס, ואם נאמר שאין האונס משלם בושת ופגם, יהיה הדבר תמוע. יאמרו אנשים ויתמהו, אם כאשר בעל אותה כשהיא כבר פגומה, שנבעלה כבר שאין בה כל כך בושת משלם 50 סלעים, הייתכן שגם אדם שאנס או פיתה נערה ובעל אותה כשהיא שלימה שלא נבעלה מעולם, יש בה הרבה בושת, משלם 50 סלעים ולא יותר? והרי לא ייתכן לומר שבין בבעל פגומה ובין בבעל של אימה, ישלם אותו שיעור שהוא 50 סלעים. על כוחך שמשלם גם תשלומי בושת שאין ה-50 סלעים, כולל כל חיובי התשלומים שלו, ובזה יש חילוק בין פגומה לשלימה שמשלם לכל אחת כפי בושתה. שב אביי ודוחה דברי רב זעירה. אמר לאביי לרב זעירה, איאחי, אם כן, גבי שור שהמית את העבד נמי, גם אפשר לומר את הטענה הזו. יתמהו אנשים ויאמרו, היתכין שעל עבד בריא ששווה ממון רב משלם 30 סלעים, וגם על עבד מוכה שכין שהוא פגום, כמו בנבעלה ושווה פחות, משלם 30 סלעים? ואפילו שאין מסתבר לומר כן שעל שניהם משלמים אותו שיעור, מכל מקום לא מצינו, שחילקה התורה בתשלומם ושיעורם קצוב, 30 סלעים. חוזרת בה הגמרא ומביאה תירוצים אחרים. אלא אמר אביי, תשלומי בושת ופגם נלמדים ממה דאמר קרא, ממה שנאמר לגבי אונס, ונתן האיש השוכב עמה להביא הנערה 50 כסף ולא תהיה לאישה תחת השעינה. ממה שהוצרח הפסוק לפרש ה-50 כסף הוא בעבור עינוי שעינה אותה בבעילת אונס, מכלל מזה מאשמה דאיקה שישנם גם חיובי בושת ופגם, שאינם באים משום העינוי, אלא שמשלם על מה שבאישה ועל מה שפגמה. ומביאה הגמרא דרשה נוספת על כך, רבה אמר תשלומי בושת ופגם נלמדים ממה דאמר קרא ונתן האיש השוכב עמה להביא הנערה 50 כסף. המילים האיש השוכב עמה מיותרות, כי היה לו לכתוב ונתן להביא הנערה 50 כסף. דורשים מן התיבות הללו שבשביל הנעת שכיבה שנהנה כששכב עמה, כנסתו התורה 50 כסף. וממה שהוצרח הפסוק לפרש זאת, מכלל מזה משמע, דאי קמילתא אחריתי, ישנו עוד חיוב אחר שאינו בעבור הנעת השכיבה, ומה הניעו, מה החיוב הזה? תשלומי בושת ופגם. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף ט"ו עמוד א'. אדם הנושא נערה וטוען שלא מצא לה בתולים לפי שזינתה תחתיו בעת שהייתה מאורסת לו, והתברר שהיה שקר בפיו, כנסה אותו התורה, שישלם להביא הנערה 100 סלעים. וכן אסור לו לגרשה כל ימיו, שנאמר בספר דברים פרק כ"ב, פסוקים י"ג עד י"ט, כי ייקח איש אישה ובא אליה ושנאה, ושם לה עלילות דברים והוציא עליה שם רע, ואמר את האישה הזאת לקחתי ואקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים, וגומר, ולקחו זקני העיר ההיא את האיש ויסרו אותו ואנשו אותו 100 כסף, ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל ולא תהיה לאישה, לא יוכל לשלחה כל ימיו. המשנה שלפנינו מביאה דין נוסף שיש בו אפשרות לכולה ולחומרה. אומרת המשנה, במוציא שם רע, יש במוציא שם רע צד להקל וצד להחמיר. כיצד? אחד שהוציא, בין שהוציא שם רע על גדולה שבכהונה, ובין שהוציא שם רע על קטנה במעלה שבישראל, נותן 100 סלע. שלא חילקה התורה במעלת הייחוס של האישה, אלא כנסה תמיד את המוציא שם רע ב100 סלעים. מוסיפה המשנה ואומרת, נמצא שהאומר דבר רע בפיו, כמו אדם זה שאמר שלא מצא בתולים לאשתו, חמור מן העושה מעשה, מהאונס נערה בתולה, שהמוציא שם רע נכנס ב100 סלעים, ואילו האונס אינו חייב אלא 50 סלעים. ומפרש רש"י שכוונת המשנה לומר שהמוציא שם רע חמור מהאונס. והעולת שלמה אומר, לולי דברי רש"י היה נראה לפרש שכוונת המשנה לומר שמוציא שם רע, שהוא לב שאין בו מעשה חמור מסתם לב שיש בו מעשה. שהרי בסתם לב, לדעת חכמים במסכת מכות דף ד', אין אדם לוקה ומשלם מחמת אותו לב, ואילו במוציא שם רע, לוקה ומשלם. מסביר עיון יעקב הטעם שבאמת החמירה התורה בעונשו של המוציא שם רע יותר משל האונס, אף שבכל התורה עונשו שלה עושה מעשה חמור יותר, כיוון שחומרת העונש שלפי הניסיון של האדם, וכיוון שבאונס גבר עליו יצרו, על מעשה זה לא אנשתו התורה אלא 50 סלעים, אבל מוציא שם רע אין לו הנעת הגוף בכך שהוציא עליה שם רע, לכן החמירה התורה בעונשו. מוסיפה המשנה שכן מצינו שלא נתחתם גזר דין על אבותינו במדבר שלא להיכנס לארץ ישראל, אלא הלשון הרע שאמרו עליה, שנאמר בניין חטא מרגלים שננשו ישראל, שלא להיכנס לארץ ישראל, וינסו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו וקולי. הרי אף שהיו כבר 9 ניסיונות שניסו את השם ולא נכנסו, בעונש חמור כל כך, עד שדיברו לשון הרע ואז נענשו שלא להיכנס לארץ ישראל. אומר השפת אמת, יש ללמוד מכאן שאף עונשו של המקבל לשון הרע חמור באותה מידה, שהרי כל ישראל שהיו במדבר לא דיברו בעצמם לשון הרע, אלא רק שמעו מהמרגלים וקיבלו מהם. ואף על פי כן נענשו כולם שלא להיכנס לארץ ישראל. זוהי המשנה שלנו בדף ט"ו עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשה, מקשה הגמרא, ממאי, מניין שאומר בפיו חמור, דילמה שמה, חומרת עונשו של המוציא שם רע, אינה מחמת הלשון הרע בלבד, אלא משום דקגרים לקטלה, שעל ידי הלשון הרע היה עשוי לגרום לו מיטה, שהרי אם היו מקבלים את דבריו שזינתה בעודה מאורסת לו, הייתה חייבת מיטה. דכתיב, נאמר בספר דברים פרק חף ב' ואם אמת היה הדבר הזה, לא נמצאו ותולים לנערה והוציאו את הנערה אל פתח בית אביה וסקלו אנשי עירה באבנים ומתה כי עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה וביירתה הרה מקרבך. קרצת הגמרא אמר רבה אמר קרא, נאמר בפסוק ואנשו אותו מאה כסף ונתנו לאביה נערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל. הרי שאמרה התורה בפירוש שעונש מאה כסף הוא על שם רע שהוציא ולא על כך שרצה לגרום למיטה. אומרת הגמרא שנינו במשנה וכן מצינו שלא נתחתם גזר דין על אבותינו במדבר אלא לשון הרע, שנאמר לגבי חטא המרגלים והינסו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי. מקשה הגמרא ממאי, מניין לנו שהטעם שנחתם גזר דינם של ישראל שלא להיכנס לארץ ומחמת חומרתו של חטא לשון הרע? דילמה דאקתי לא מלא סעתן, שמה הטעם שלא נהנשו עד חטא זה היה מחמת שעדיין לא התמלה מידת אבונותיהם, ובחטא זה התמלה עמידה והיו ראויים לעונש הזה. ומוכיחה הגמרא שכך יהיה הנהגתו של הקדוש ברוך הוא. דאמר רב אמנונה, אין הקדוש ברוך הוא נפרע מן האדם אינו מענישו על חטאיו, עד שתתמלא סעתו בעוונות הרבה, שנאמר בספר איוב פרק ח' פסוק ח' ב', במלוא צפקו ייצר לו. כלומר, כשימלא אדם את כל רצונו בעוונות, אז תבוא עליו הצרה. גם כאן ייתכן שבחטא זה של לשון הרע התמלא סעתם. ואין ראיה מהפסוק שחטא לשון הרע חמור יותר משאר החטאים. מתרצת הגמרא מר יש לקיש, יש ללמוד זאת מכך דאמר קרא שכך הוא לשון הפסוק וינסו אותי זה 10 פעמים. המילה זה מיותרת. וזה בא ללמד שעל חטא זה לבדו נתחתם גזר דין ולא משום צירופם של חטאים אחרים. מביאה הגמרא ברייתא בעניין חומר אבון לשון הרע. תניה אומרת הגמרא שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא אמר רבי אלעזר בן פרטה. בואו ראה כמה גדול כוח של אבון לשון הרע. מנהלן מניין יש ללמוד זאת? ממרגלים ששלח משה רבינו ואמרו לשון הרע על ארץ ישראל ונהנשו. וכך יש ללמוד. ומה המוציא שם רע על עיצים ואבנים כמה מרגלים שאמרו על ארץ ישראל שיש בערים גדולות ובצורות בשמיים? ושהיא ארץ אוכלת יושביה. כך זהו עונשם שמתו במגיפה. המוציא שם רע על חברו על אחת כמה וכמה שעונשו גדול. אומר המהרש"א שהגם שאמרו ארץ זבת חלב ודבש היא וזה פריה, מכל מקום הוציאו דיבה על הארץ באומרם ארץ אוכלת יושביה. הוא מוסיף שלפי מה שפירש במסכת סוטה שכשהביאו את הפירות מארץ ישראל ואמרו וזה פירייה, כוונתם הייתה שרק פירות אילו מצויים שם, אבל חיטים וסעורים ושמן זיתים, שהם עיקר חיי נפש של האדם, אינם מצויים שם. אז לפי זה נמצא שאף בזה הוציאו דיבה על הארץ שאי אפשר לחיות בה. ובספר יראים כתב שמהקל וחומר הזה יש ללמוד שאסור להוציא שם רע על חפציו וממונו של חברו. בקשה הגמרא ממאי, מניין לנו שעונשם של המרגלים היה מחמת שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל והיינו על עיצים ואבנים? דילמה, השם העונשם היה משום דרבי חנינה בר פאפה. אמר רבי חנינה בר פאפה, דבר גדול דיברו מרגלים באותה שעה שהוציאו את דיבת ארץ ישראל. דכתיב, נאמר והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. המילה ממנו יכולה להתפרש בשני פנים. אל תקרי, אל תפרש כי חזק הוא ממנו מאיתנו, כלומר שהכנעניים חזקים מעם ישראל, אלא כי חזק הוא ממנו בלשון שמדברים על מישהו נסתר, וכוונתם הייתה על הקדוש ברוך הוא. כביכול, בעל הבית עצמו אין יכול להוציא כליו משם, כלומר, אפילו אם הקדוש ברוך הוא היה מפקיד שם כלים, לא היה בכוחו להוציאה משם. ואם כן נמצא שחטא המרגלים היה חמור יותר מסתם לשון הרע, שהרי כפרו בקדוש ברוך הוא. ולכאורה קשה, מדוע לא הקשתה הגמרא את הקושייה הזו על המשנה שבה מבואר, שלא נחתם גזר דינם של אבותינו במדבר, אלא משום לשון הרע? גם שם יש לשאול, שמה הטעם היה מחמת שכפרו בקדוש ברוך הוא, ומניין שאף מי שמדבר על חברו עונשו חמור? מתרץ הצון קדושים, שהרי דיבור זה של כי חזק הוא ממנו אמרו רק המרגלים עצמם, ולא כל ישראל. ואם כן ודאי שהעונש שנגזר על כל ישראל שלא ייכנסו לארץ היה רק משום לשון הרע. ואילו כאן שדרשה הגמרא את חומר איסור הוצאת שם רע מהמרגלים עצמם, מקשה הגמרא שמה עיקר העונש היה משום שדיברו כן על הקדוש ברוך הוא. ואילו החוק נתן כותב שעל המשנה אין זו קושייה, כיוון שהמשנה לא אמרה שיש ללמוד משם בקל וחומר למדבר על בני ישראל. ייתכן שבאמת חומר העונש הוא מחמת שדיברו לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. ועדיין מוכח שלשון הרע הוא דבר חמור מאוד. אבל עכשיו שאמרה הברייתא ומה המוציא שם רע על עיצים ואבנים כך, על חברו על אחת כמה וכמה, מקשה הגמרא מה קל וחומר, והרי ייתכן ששם נהנשו, מחמת שדיברו על הקדוש ברוך הוא. מתרצת הגמרא, אלא אמר רבא, אמר ריש לקיש, אמר רבא בשמו של ריש לקיש, אמר קרא. נאמר בפסוק, וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגיפה לפני השם. הרי שפירש הפסוק שעונשם היה על דיבת הארץ שהוציאו ולא על שכפרו בקדוש ברוך הוא. מבארת הגמרא עכשיו את הפסוק שהובא במשנה וינסו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי. תניה אומרת הגמרא שנינו בברייתא אמר רבי יהודה 10 ניסיונות ניסו אבותינו לקדוש ברוך הוא שיסתפקו בכוחו ולא בטחו בו. אלא ניסו אותו עם יושיעם. ורשי מפרש וינסו כמשמעו, כותב התוספות יום טוב, שאף שבעגל לא ניסו את השם אלא חטאו בעבודה זרה, מכונה הדבר ניסיון, כיוון שעניין הניסיון הוא מיעוט אמונתם בהשם והספיקות שיש להם בו. השיטה מקובצת בשם הראש כתב, שבאמת חטא העגל לא היה ניסיון אלא כפירה ממש, ולכן הוא מבאר שניסיונות האמורים כאן היינו כעסים, 10 פעמים הכיסו את הקדוש ברוך הוא, כמו שתרגם האונקלוס את הפסוק בספר בראשית ואינם זועפים, וההינון ניסיסין, וכך מפרש החיסקוני. אם כן אמר בברית אמר רבי יהודה 10 ניסיונות ניסו אבותינו לקדוש ברוך הוא שהסתפקו בכוחו ולא בטחו בו, אלא ניסו אותו עם יושיעם, 2 בים ושניים במים, 2 במן, 2 בסלב, 1 בעגל ו1 במדבר פרן. כותב השפת אמת שלא נמנו כאן אלא ניסיונות שהיו לאחר שראו ישראל את ניסי יציאת מצרים, ואף על פי כן לא האמינו, ולכן לא נמנה כאן, מה שאמרו למשה ואהרון, ירא השם עליכם וישפוט אשר יבשתם את ריחנו בעיני פרו ובעיני עבדיו לתת חרב בידם לאורגנו. עכשיו מבארת הגמרא את פרטי הניסיונות, 2 בים, היינו בים סוף, 1 בירידה קודם שנקרא להם הים וירדו לתוכו, ו1 בעלייה לאחר שנקרא להם הים ועברו בו ובאו לעלות ממנו. בירידה דכתיב בספר שמות פרק י' ד' וייסו בני ישראל את עיניהם ועיני מצרים נושא אחריהם, ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל השם ויאמרו אל משה, המבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר? הרי שלא האמינו בהשם שיצילם מיד מצרים. ובעלייה גם כן ניסו את השם כדי רבונה. דאמר רבונה, ישראל שהיו באותו הדור מקטני המנה היו. אמונתם בהשם הייתה קטנה. הראיה לכך כדי רבא בר מרי. דאמר רבא בר מרי, מהי דכתיב? מה פירוש הפסוק בתהילים כובב? אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך, לא זכרו רוב חסדיך, וימרו על ים, בים סוף היושיעם למען שמו, איכן מצינו שהיו ישראל סרבנים ומורדים בים סוף, אלא מלמד שהיו ישראל ממרים, דהיינו מורדים באותה שעה, ואומרים, כשם שאנו עולים מים סוף מצד זה של הים, כך מצרים עולים מצד אחר. ואף שאמר להם הקדוש ברוך הוא, כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, לא האמינו בו. שואל התוספות בדיבור המתחיל כשם, כיצד ייתכן שהיו בני ישראל באותו הדור כל כך קטני המנה, שחשבו שכשם שהשם קרא עבורם את הים והעבירם בתוכו, כך יעביר גם את המצרים מארצם לארץ ישראל. מתרצים התוספות שישראל לא חששו שיעברו המצרים אחריהם בים וירדפו אחריהם, אלא חששם היה שבקריאת ים סוף לא עברו ישראל את הים לרוחבו מהשפה שבצד מצרים לשפה שבצד השני, אלא שנכנסו ויצאו באותו צד, דהיינו שנבקע להם הים בצורת חצי עיגול, וכיוון שחזרו לאותו צד שיצאו ממנו שהוא בצד של המצרים, חששו שהמצרים ירדפו אחריהם דרך היבשה שיבואו לאותו מקום שיצאו בו וילחמו בהם. והשיטה מקובצת בשם הראש מוסיף לבאר, שעולין מצד אחר היינו שיצאו המצרים מהים לאותו מקום שנכנסו בו, שהרי ראו ישראל את המצרים רודפים אחריהם בתוך הים ויחזרו לשפת הים, ודרך שם ירדפו אחריהם לאותו מקום שישראל יצאו ממנו. אומרת הגמרא, אמר לו הקדוש ברוך הוא לשר של ים, פלוט אותם, את המצרים ליבשה, כדי שיראו ישראל שמתו. אמר לפניו, שר של ים, ריבונו של עולם, כלום יש עבד שנותן לו רבו מתנה, וחוזר ונוטלה הימנו. וכיוון שנתת לי את המצריים להיות מאכל לדגים, אל תתלה ממני. אומר המהרש"ל, למרות שמה שקנה עבד קנה רבו, ואף יכול האדון לומר לעבד, שיעבוד אותו ולא יזון אותו כאמור במסכת גיטין דף י"ב, מכל מקום שנותן האדון לעבד לצורך מזונותיו, אין דרך לחזור ולתלום ממנו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני נותן לך בני אדם אחרים בשיעור של 1 ומחצה שבהם, כלומר, כפול 1.5 משיעור המצרים שתפלוט עכשיו מהים. אמר לפניו שר של ים, ריבונו של עולם, כלום יש עבד שתובע את רבו? הרי אין זה דרך ארץ ולא אוכל לבקש זאת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, נחל קישון יהיה ערב בדבר. ולכאורה קשה מה מועיל בכך שנעשה ערב, והרי ההלכה היא שאין המלווה יכול לתבוע את הערב עד שיתבע תחילה את הלווה עצמו. ואם כן גם כאן לא תתקיים ערבותו של נחל קישון, עד שיתבע הים את הקדוש ברוך הוא עצמו, ואם כן שוב יהיה קשה, וכי יש עבד שתובע את רבו. מבאר המהרש"א שכיוון שידוע שאין הים יכול לתבוע את הקדוש ברוך הוא משום שאין עבד התובע את רבו, ממילא נעשה דינו כערב קבלן, וערב קבלן ניתן לתבוע מיד את הערב גם לפני שתובעים את הלווה. ועוד מקשה עיון יעקב, מה הועיל בכך שהעמיד ערב, והרי גם הערב הוא עבד של הקדוש ברוך הוא ואינו תובע את רבו? מתרץ עיון יעקב שהסיבה שאין העבד תובע את רבו שייכת רק בים עצמו, שכיוון שתובע חוב שהתחייב לו האדון, הרי הוא כאומר לאדון שבדבר זה הוא עבדו, כי עבד לווה לאיש מלווה ואין זה שורת דרך ארץ, אבל הערב אינו נושא כלום במלווה, אז הוא יכול כן לתובעו ואין בכך ביזיון, ולכן נחל קישון שהיה ערב יכול לתבוע את החוב יותר ממה שהים יכול לעשות כן. ממשיכה הגמרא ומספרת, מיד פלטן הים ליבשה, דכתיב היר ישראל את מצרים מת על שפת הים. המהרש"א מבאר את הדרשה שהיה ראוי לומר, וירא ישראל על שפת הים את מצרים מת. מכך שנאמר את מצרים מת על שפת הים, יש ללמוד שדבר זה שהיו על שפת הים נעשה אחר כך, כשאמר הקדוש ברוך הוא לים לפלוט את המצרים ליבשה. ומכך שנאמר בפסוק שלאחריו, היאמינו בהשם ובמשה עבדו, מדייק את הגמרא שעד עכשיו לא האמינו והיינו שהיו מקטני המנה. ובאמת פרה לו הקדוש ברוך הוא בזמן דבורה הנביאה וברק בן אבינועם שנלחמו בסיסרא שר צבא כנען, והיו לו 900 רכב ברזל. כאמור בספר שופטים פרק ד' פסוק י' ג' שהם כפול אחד ומחצה מ-600 רכביו של פרו. כנאמר ויקח 600 רכב בחור. וכל אותם 900 רכבי ברזל של סיסרא גרפם נחל קישון וישליחם לים, שנאמר בספר שופטים נחל קישון גרפם. ובמסכת פסחים בדף קוף י' עמוד ב' מבארת הגמרא שהכוכבים נלחמו ממסילותם עם חיל סיסרא, והרתיחו בחומם את מרכבות חיל סיסרא, וירדו למים שנחל קישון כדי לצנן את עצמם. אמר הקדוש ברוך הוא לנחל קישון שיקיים את ערבותו, ומיד גרפם נחל קישון לים, שהרי כל הנחלים הולכים אל הים. ובאותה שעה פתחו דגים שבים ואמרו, ואמת השם לעולם, כאמור בתהילים קוף י' ז', שקיים להם השם את הבטחתו. ממשיכה הגמרא ומבארת את הניסיונות. שניים במים, והיינו במרה וברפידים. במרה ניסו את השם, דכתיב בספר שמות פרק ט"ו פסוק כ"ג, ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם. וכתיב, נאמר בפסוק שאחריו, וילונו העם על משה. הרי שלא האמינו בהשם שיספק להם את צורכיהם והתלוננו על משה. ברפידים ניסו את השם, דכתיב נאמר ויחנו ברפידים ואין מים לשתות העם. וכתיב נאמר בפסוק שאחריו, וירב העם ממשה ויאמרו, תנו לנו מים ונשתה. ויאמר להם משה, מה תריבון עמדי, מה תנסון את השם. רבנו גרשום מקשה, מדוע לא מנתה הגמרא כניסיון במים גם את מה שהיה במי מריבה במדבר צין, שלא היה מים לעם לשתות, ואמרו למשה ואהרון, ולו גוונו בגבוה אחינו לפני השם, ולמה הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה למות שם אנחנו ועירנו? אמר שם את הרץ שמעשה זה של מי מריבה היה בשנת ה-40 ללכתם במדבר, לאחר שמתה מרים ולכן פסקה מהם הבאר. ולא הפסוק שדורש את הגמרא נאמר במעשה המרגלים שהיה זה בשנה השנייה לצייתם ממצרים. מוסיף המהרש"א שמחמת כן לא נמנו כאן הניסיונות של מעשה קורח ומעשה פאור, לפי שהיו אחרי מעשה המרגלים. ממשיכה הגמרא ומבארת את הניסיונות של עם ישראל, שניים במן. דכתיב, אמר משה רבינו לישראל, אל תיצאו ללקוט את המן בשבת, שנאמר בספר שמות פרק ט"ז פסוק כ"ה, ויאמר משה, איכלו היום כי שבת היום להשם, היום לא תמצאו בשדה, ולא שמעו בקולו ויצאו, שנאמר ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו. וכן אמר להם משה רבינו, אל תותירו מהמן, שנאמר, ויאמר משה עליהם איש על יותר ממנו עד בוקר, ולא שמעו בקולו, שנאמר בפסוק הבא, ולא שמעו אל משה, ויותירו אנשים ממנו עד בוקר, וירום תולעים ויבאש ויקצוף עליהם משה. ממשיכה הגמרא ומבארת את הניסיונות, שניים בסלב, בסלב ראשון ובסלב שני, בשתי הפעמים שנתן להם השם את הסלב. בסלב ראשון, קודם שניתן להם הסלב בפעם הראשונה, שנאמר ויאמרו עליהם בני ישראל, מי יתן מותינו ביד השם בארץ מצרים, בשבטנו על סיר הבשר, ואוכלנו לחם לסובע, כי הוצאיתם אותנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב. ואז הוריד להם השם את המן, ויחד עמו היה הסלב, שנאמר ואיב הערב אתה על הסלב התחס את המחנה, ובבוקר הייתה שכבת הטל סביב למחנה. בסלב שני אומרת הגמרא, קודם שניתן להם הסלב בפעם השנייה, שאף שכבר היה להם סלב, הם יתאבו ליותר בשר. ולפי פירושו של רש"י, ממתי שניתן להם הסלב בפעם הראשונה לא פסק מהם, אלא שניתבו ליותר. אבל תוספות בדיבור המתחיל להתאבו מביאים את פירושו של רבינו יוסף קרא או קרא, שלאחר שניתן להם הסלב פעם אחת, הפסיק השם לתת להם, ולאחר זמן התאבו הספסוף לאכילת בשר, ואז נתן להם השם את הסלב בפעם השנייה. אם כן, בסלב השני שנאמר, והספסוף אשר בקרבו, התאבו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכילנו בשר. ואז נתן להם השם את הסלב בפעם השנייה שנאמר, ורוח נשא מאת השם, ויגז סלבים מן הים ויתוש על המחנה. ממשיכה הגמרא ומבארת, בעגל כדאיתי, כמפורש בפסוקים שכשעלה משה רבינו להוריד את לוחות הברית, היה נראה לישראל שהוא מאחר מלבוא. ועשו את העגל ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. במדבר פרן כדאיתי, כמו שמפורש בפסוקים שכאשר חזרו המרגלים מארץ ישראל, הוציאו את דיבת הארץ רעה, ובכו עמם גם בני ישראל ולא רצו לעלות לארץ, ואמר השם עליהם, וינסו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי. מביאה עכשיו הגמרא כמה דרשות בעניין חומר אבון לשון הרע. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרה, מהי דכתיב, מהו פירוש הפסוק בתהילים קופחף? מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמייה? כך אמר לו הקדוש ברוך הוא ללשון, כל איבריו של האדם זקופים, עומדים, ואף שגם הידיים מוטלות לצידי הגוף מכל מקום בעת שהאדם עושה מלאכה, הוא זוקף את ידיו, אילו הלשון גם בעת דיבורה נשארת מוטלת בפה, מסביר הבן יהוידע. אם כן אומר הקדוש ברוך הוא ללשון, כל איבריו של האדם זקופים, ואילו אתה, הלשון מוטל, שוכב בתוך הפה. כל איבריו של אדם נראים מבחוץ ואתה מבפנים. ולא עוד ולא זו בלבד, אלא שיקפתי לך שתי חומות לשמירה. שלא יהיה הדיבור קל, חומה אחת של עצם הם השיניים המקיפות את הלשון, וחומה אחת של בשר הם השפתיים. ואם כן, מה ייתן לך הקדוש ברוך הוא, מה יוסיף לך? לשון רמייה, עוד שמירה, שלא תספרי לשון הרע. ולכאורה קשה שהרי השפתיים והשיניים אינם דברים חיצוניים מהדיבור, אלא חלק מהאותיות נאמרות רק על ידי השיניים והשפתיים. ואם כן, כיצד ניתן להחשיבם כחומות לדיבור שיזכירו לאדם שלא לדבר לשון הרע? מבאר רצון קדושים שבאמת היה הקדוש ברוך הוא יכול לברוא את האדם באופן שלא יהיו השיניים והשפתיים מקיפות את הלשון, ואף על פי כן יוכל לדבר. ובכך שבראו באופן כזה שהלשון תמונה בתוך השיניים והשפתיים, יזכור האדם שעליו להימנע מלדבר לשון הרע. הוא מבאר לפי זה את האמור לכמן שהמדבר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, והיינו שכיוון שמחשבתו היא שכביכול אין הקדוש ברוך הוא בעל כוחות כולם, ולא היה יכול לברוא את דיבור האדם ללא השיניים והשפתיים, וממילא אינו נותן ליבו להימנע מלדבר לשון הרע. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרה, כל המספר לשון הרע, הרי הוא כאילו כפר בעיקר, כפר בקדוש ברוך הוא. וכותב העיון יעקב שהכוונה למי שמספר לשון הרע דרך רמאות, כמו שכותב הרמב״ם בהלכות דעות פרק ז' הלכה ד', המספר לשון הרע דרך רמאות, והוא שיספר לתומו, כאילו אינו יודע שדבר זה שדיבר לשון הרע הוא, אלא כשממכין בו, אומר איני יודע שדבר זה לשון הרע, או שאילו מאסף של פלוני. ואדם זה עושה עין של מעלה, כאילו אינה רואה וכאילו אין הקדוש ברוך הוא יודע שכוונתו ללשון הרע, ולכן הוא נחשב כמי שכפר בעיקר. אם כן, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרה, כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, שנאמר בתהילים י' ב' אשר אמרו ללשוננו, נגביר שפתנו איתנו מי אדון לנו. והיינו שאותם המגבירים את לשונם ושפתם לדבר לשון הרע, כאילו אומרים מי אדון לנו, שאין הקדוש ברוך הוא אדון עליהם. והמהרש"א מבאר את הדרשה על פי מה שהובא בגמרא קודם לכן, שעשה הקדוש ברוך הוא ללשון שתי חומות, של שיניים ושל שפתיים, ועל זה אמר הפסוק שבעלי לשון הרע אומרים, ללשוננו נגביר, כלומר נתגבר בלשוננו על שתי החומות, שהרי שפתנו איתנו, שהשפתיים שהן אחת מהחומות מסכימות לדיבור של לשון הרע, ונפתחות בקלות לומר מי אדון לנו, למחות בנו שלא נדבר לשון הרע. ואמר רבי יוסי בן זמרה, כל המספר לשון הרע, עונשו הוא שנגעים באים עליו, שנאמר בתהילים ק"א, מלשני בסתר ראהו אותו עצמית. והיינו שם מספר לשון הרע על ראהו בסתר, עונשו הוא שיצמיתו אותו, והביור של עצמתה הוא כמו דכתיב הטם, כמו שנאמר שם בספר ויקרא פרק חפי פסוק למד, לגבי מכירת בית בעיר מוקפת חומה. וקם הבית אשר בעיר אשר לא חומה, לצמיתות לקונה אותו לדורותיו, לא ייצא ביובל. את המילה לצמיתות מתרגמינן תרגם האונקלוס לחלוטין, ותנן שנינו במשלם במסכת מגילה דף ח' עמוד ב', אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט, אלא פריה ופרימה. מצורע מוסגר הוא אותו שאין ידוע עדיין אם יש בו נגע גמור והכהן מסגירו 7 ימים, ומצורע מוחלט הוא אותו שתימאו הכהן. מבארת שם המשנה ששניהם שווים בכך שהם צריכים לשבת מחוץ למחנה, והחילוק ביניהם הוא רק בפריאת הראש ופרימת הבגדים, שהמוסגר אינו חייב בכך, ואילו המצורע מוחלט חייב לפרום את בגדיו ולפרוע את שערות ראשו. הרי לנו שעצמית, שתרגומו לשון חליטה, פירושו צרעת. שואל השיטה מקובצת, מדוע הגמרא לא דורשת ממה שנאמר, ישמר בנגע הצרעת? זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, מכך שנסמכו שני הפסוקים, דרשו בספרי בפרשת כי תצא, שצרעת באה לשון הרע. תרץ השיטה מקובצת, שממרים אין זו ראיה גמורה, כיוון שייתכן שזה רק אחד מהעונשים שניתן על לשון הרע. שהרי המרגלים דיברו לשון הרע ולא נענשו בצרעת, אבל מהפסוק אותו עצמית מוכח שזהו עונשו של המדבר לשון הרע. ובגמרא לקמן בדפתת זין עמוד א' מבואר שעל שבעה דברים נגעים באים על האדם. ולכאורה קשה מדוע כאן מנתה הגמרא את חטא לשון הרע כדבר בפני עצמו שנגעים באים עליו. אומר המהרש"א, וכן הצון קדושים שהמדבר לשון הרע עונשו הוא שיהיה מצורע מוחלט שיוצא מחוץ לשלוש המחנות, ולא על שאר העבירות נהנש האדם שיהיה רק מצורע מוסגר. מביאה הגמרא מקור נוסף לכך שהמדבר לשון הרע נגעים באים עליו. אמר יש לקיש, מה ידכתיב, מה יש לדרוש מהפסוק, זאת תהיה תורת המצורע? הרי זה כאילו נאמר, זאת תהיה תורתו של מוציא שם רע, שמחמד שדיבר לשון הרע והוציא שם רע על הבריות, לקה בצרעת. ואמר שם מבאר שבכל מקום כתבה התורה לשון צרוע, וכאן הוא הפסוק היחיד שנכתב בו לשון מצורע. ולכן דרשו כנוטריקון של המילים מוציא שם רע. עיון יעקב מבאר שלשון הפסוק זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, משמע שכשירצה המצורע להיתאר מצרעתו, יעסוק בתורה. והיה קשה לדרשן בשלמה הנשים, אבל נשים שאינם לומדות תורה, מה הייתה כנתן? לכן דרש שהפסוק מדבר במוציא שם רע, שהוא אותו שטוען לא מצאתי לביתך בתולים, וזה לא שייך בנשים, אלא בהנשים בלבד. אומרת הגמרא, ואמר יש לקיש, מה ידכתיב, מה פירוש הפסוק במגילת קהלת פרק י' פסוק י' א', אם משוך הנחש בלא לחש ואין יתרון לבעל הלשון, וכפשוטו כוונת הפסוק שישנם אנשים שיודעים ללחוש לנחש שלא יישך, ואם אדם כזה לא לחש לנחש ומחמת כן נשך הנחש אדם, מה יתרון יש לו במה שהוא יודע ללחוש? אבל הדרשה של הפסוק כאמור דורש ריש לקיש, לעתיד לבוא מתקבצות כל החיות ובאות אצל נחש ואומרות לו, ארי דורס ואוכל, זאב טורף ואוכל, ויש להם הנאה. דורס ואוכל היינו שאינו ממתין שתרפו ימות אלא אוכלו בעודו בחיים, וזוהי דרכו של האריה, טורף ואוכל, היינו שעורק תחילה את תרפו ואחר כך אוכלת בשרו. רש"י במסכת תענית בדף ח' מפרש, דורס ואוכל מיד ואינו מתיירא, טורף ואוכל שמוליך לחוריו ואוכל שם שמפחד מן הבריות. אם כן לעתיד לבוא מתקבצות כל החיות ובאות אצל נחש ואומרות לו, ארי דורס ואוכל, זאב טורף ואוכל, ויש להם הנאה, ואילו אתה, מה הנאה יש לך במה שאתה מקיש את הבריות וממית אותם? והרי אינך אוכלת בשרם. אומר להם הנחש, וכי מה יתרון, מה תועלת יש לבעל הלשון? לאדם המדבר לשון הרע, והרי גם הוא אינו נהנה בכך שהוא מטיל דופי בבריות. תשובתו של הנחש היא, שכמו שהמדבר לשון הרע אינו נהנה מכך, אלא מהשמיים מגלגלים חובה על ידי חייו שהוא יהיה האמצעי לומר לשון הרע, על אותו שנגזר עליו צער זה שידברו עליו לשון הרע, כך הנחש מגלגלים על ידו מהשמיים להקיש את אותו שנגזר עליו עונש זה, אף שאין לו הנאה מן הקשה, כך מסביר העיון יעקב. ואמר ריש לקיש, כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות עד לשמיים, שנאמר בתהילים עין ג' שטו בשמיים פיהם ולשונם תיאלך בארץ. פרש המערשה שם מדברים לשון הרע כאילו כופרים במי ששוכן בשמיים, כמו שאמרה הגמרא לאל שכאילו כפר בעיקר. עיון יעקב מפרש על פי מה שאמרו במסכת ראש השנה דף י"ז עמוד א', למי נושא עוון? למי שעובר על פשע, היינו שעל ידי שחברו מעליבו ואינו מיישיב לא נותן לקדוש ברוך הוא את עוונותיו של הנעליו ונותנם על אותו שהעליבו. ואם כן, כשמדבר לשון הרע כנגד חברו וחברו שותק ואינו מיישיב לו, נמצא שמגדיל המדבר את עוונותיו עד לשמיים, שמלבד עוונותיו שלו, נוספים עליהם עוונותיו של חברו. אמר רב חסדא, אמר מרוקווה בשמו של מרוקווה, כל המספר לשון הרע ראוי לסוקלו באבן. כתיב אך הנאמר כאן לגבי המספר לשון הרע בתהילים קוף א', אותו עצמית, וכפי שהתבאר לאל, פסוק זה עוסק במספר לשון הרע. וכתיב אתם נאמר שם במגילת איכה פרק ג' פסוק נ' ג', צמתו ובור חיי וידו אבן בי. והיינו שאותו שמצמיתים אותו, והוא המספר לשון הרע, ראוי לידות להשליך בו אבנים. ופירוש הפסוק לפי פשוטו, שכשהשליחו את דניאל גובה הריות לאחר שעבר את ציוויו של המלך דריה ושלא להתפלל להשם, הניחו אבן על פי הבור וחתמוה בחותם המלך. ירמיהו הנביא ראה זאת ברוח הקודש ואמר עליו את הפסוק הזה במגילת איכה. כך מסביר רש"י במגילת איכה שם ורבינו גרשום כאן. והטעם לכך שכל המספר לשון הרע ראוי לסוקלו באבן, כיוון שדיבור לשון הרע נמשל להשלכת אבן שמזיקה למרחק, כמו שמבואר בגמרא לקמן שהמשילה את הדיבור לחץ, ולכן ראוי לסוקלו באבן. כך מסביר המהרש"א, והעיון יעקב פירש, שהרי המספר לשון הרע ראוי לנדותו, כמו שמצינו בדור המדבר שהיו מנודים כל אותם 40 שנה שהיו במדבר, מחמת חטא לשון הרע של המרגלים. כאמור במסכת מועד קטן דף ט"ו עמוד ב', כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר מנודין היו. והדין הוא שמנודה שמת בנידויו מניחים אבן על ארונו כאילו הוא נסכל. כמבואר במסרת ברכות דף יוטט עמוד א'. ולכן אמרו שהמספר לשון הרע ראוי לסוקלו באבן ולא אמרו באבנים, והכוונה לאותה אבן יחידה שמניחים על ארונו. אומרת הגמרא, ואמר רב חסדא, אמר מרוקווה בשמו של מרוקווה, כל המספר לשון הרע, אמר הקדוש ברוך הוא עליו, אין אני והוא יכולים לדור בעולם, שנאמר בתהילים, קופה א', אלא שני בסתר ראהו אותו עצמית גבה עיניים, ורחב ליבב אותו לא אוכל. אל תקריא אותו לא אוכל, אלא איתו לא אוכל, שאין הקדוש ברוך הוא יכול לדור איתו בעולם. וטעם הדרשה הוא, כיוון שכבר נאמר בתחילת הפסוק אותו עצמית, ולא היה צריך לחזור ולומר אותו לא אוכל. ולכן דרשו שהמילה אותו נדרשת כאילו נאמר איתו. כך מסביר הריף על העין יעקב. אמר שביר, שאף שבין מלשני בסתר לבין איתו לא אוכל, נאמר גבה עיניים ורחב ליבב, ומחמת כן, הלשון השנייה בגמרא דורשת הפסוק הזה לגבי בעל גאווה, סוברת הלשון הזו הראשונה בגמרא שהלשון איתו לא אוכל, נאמר גם לגבי מספר לשון הרע וגם לגבי בעל הגאווה, ששניהם הוזכרו בפסוק. כאמור מביאה הגמרא לשון אחרת בדרשת הפסוק הזה, ואי קדמת נילה, ויש ששונים את הממרה הזו על גסי הרוח, בעלי גאווה, שהרי באותו פסוק נאמר גבה עיניים ורחב לבב אותו לא אוכל, וגבה עיניים היינו בעל גאווה שעיניו רמות, ועליו אומר הקדוש ברוך הוא שאינו יכול לדור איתו בעולם. אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, אמר מרוקווה, אמר רב חסדא בשמו של מרוקווה, כל המספר לשון הרע, אומר הקדוש ברוך הוא לשר של גיהנום, אני עליו מלמעלה ואתה עליו מלמטה, נדוננו, נדון אותו ביחד להענישו, שנאמר בתהילים קופחף, חיצי גיבור, שנונים עם גחלי רתמים, אין חץ האמור בפסוק זה, אלא לשון הרע, שנאמר בירמיה פרק ת' פסוק ז', חץ שחוט לשונה מרמה, דיבר בפיו שלום את ראהו ידבר, ובקרבו ישים אורבו, ואין גיבור האמור בפסוק אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר בישעיה פרק מ"ב פסוק י"ג, השם כגיבור ייצא, וגחלי רתמים, היינו גיהנום. רבן יהוידה מפרש את המאמר הזה על פי מה שכתוב בספרים, והובא בשמירת הלשון בשער הזכירה, שמדבר לשון הרע על חברו נוטל עונש עוונותיו של חברו, וחברו נוטל שכר מצוותיו. שהקדוש ברוך הוא אומר לשר של הגיהנום, אני עליו מלמעלה ליטול את השכר הראוי לו עבור מצוותיו ולתנו לו אותו שדיבר עליו. ואתה עליו מלמטה לדונו בגיהנום על העוונות של אותו שדיבר עליו. עיון יעקב מבאר שכל המדבר לשון הרע עובר על שני חטאים. האחד הוא עצם הדיבור האסור, והשני במה שמתבטל באותו זמן מלימוד התורה, וחיצי גיבור שנונים הוא העונש על דיבור לשון הרע. גחלי רתמים הוא העונש על ביטול תורה, כמו שמצינו במסכת עבודה זרה דף ג' עמוד ב', הפוסק מלימוד תורה ועוסק בדברי שיחה, מאכילים אותו גחלי רתמים. המערשה פירש חיצי גיבור, היינו חיציו של הקדוש ברוך הוא שמשלח נגעים בבעלי לשון הרע, כמבואר לאל שזהו עונשם, והם שנונים, מלשון שנייה, כלומר, שנעשה מצורה מוחלט בשבוע שני, לאחר שהוסגר בשבוע הראשון, מה שאמרה הגמרא אין חץ אל הלשון, כוונתה לבאר מדוע נקת הפסוק, שהקדוש ברוך הוא מענישו בחץ, שזהו משום שאין חץ אל הלשון הרע, ומידה כנגד מידה מענישו הקדוש ברוך הוא בחיציו שהם הנגעים. והחוק נתן מבאר את הפסוק באופן אחר, כאילו נאמר חיצי שנונים המדבר לשון הרע, גיבור עם גחלי רתמים, הקדוש ברוך הוא והגיהנום דנים אותו. ובתנא דאליהו רבה, פרק חי מובא, שאחרי שנשלח בעל הלשון הרע לגיהנום, משיבה גיהנום ואומרת, איני יכולה לו ואין כל העולם כולו יכול לו. ולא בעל הלשון, עובה מן הארץ ועד הרקיע, שגר בו חיציך בתחילה ואחר כך הקבלנו. אומרת הגמרא, אמר רבי חמא בר רבי חנינא, מה תקנתו של מספרי לשון הרע, אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה, שנאמר בספר משלי פרק ט"ו פסוק ד', מרפא לשון עץ חיים, ואין לשון אלא לשון הרע, שנאמר חץ שחוט לשונה מרמה דיבר, ואין עץ חיים אלא תורה, שנאמר עץ חיים אל המחזיקים בה. הפסוק הזה מופיע בספר משלי פרק ג' פסוק חי, הרי שלימוד תורה הוא המרפא ללשון הרע, ואם עם הארץ הוא ישפיל את דעתו ולא יתגאה, שנאמר בהמשך אותו פסוק, מרפא לשון עץ חיים וסלף בה שבר ברוח, כלומר מי שסילף ויתעה את לשונו בלשון הרע וחפץ לסלקה שלא תהיה בו עוד, ישבור את רוחו. ולכאורה יש להבין את עיקר השאלה מה תקנתו, והרי על כל חטא פשוט שמועילה תשובה לאדם, אז במה שונה האבון הזה? מבאר עיון יעקב שהגמרא הבינה שלפי שאבונו גדול כל כך כמבואר בסוגייתנו, ודאי שאין מספיקים בידו לעשות תשובה, ועוד שבדרך כלל הוא חוטא ומחטיא גם את השומע ודינו כמחטיא את הרבים, שאין מספיקים בידו לעשות תשובה, כאמור במסכת סנהדרין דף ק"ז עמוד ב'. על זה השיבה הגמרא שיעסוק בתורה שהיא מגינה ומצילה, ואין עבירה מחבה תורה, כמבואר במסכת סוטה דף כ"א עמוד א', וכן מועיל לו מה שישפיל את דעתו, שנאמר בתהילים נ"א, לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. ואילו המהרש"א מבאר שהתיקון ללשון הרע הוא שפלות הרוח, כיוון שהגאווה שבו היא שהביאה אותו לדבר לשון הרע על אחרים, ולכן כלל הפסוק לשון הרע וגאווה יחד. אומרת הגמרא, רבי אחא בר רבי חנינא חולק ואומר, אם כבר סיפר האדם לשון הרע, אין לו תקנה שכבר קראתו דוד ברוח הקודש, שנאמר בתהילים י"ב, יחרט השם כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות, ולא יתוקן בכך שיעסוק בתורה, או ישפיל את דעתו. ואף שתורה מגנה ומצילה, כמבואר במסכת סוטה, היינו רק מפורנות ואיסורים, אבל אינה מצילה ממיתה, כך מסביר הצון קדושים. ואילו ענף יוסף מבאר, שמצינו שדוד המלך מבקש שאיתם החטאים ולא החוטאים. כמו שדרשו במסכת ברכות בדף י' על הפסוק איתם וחטאים, שהתפלל על החוטאים שיחזרו בתשובה. וכיוון שכאן אמר דוד יחרט השם כל שפתי חלקות וקראת את החוטא עצמו, מוכח שידע דוד ברוח הקודש שמדבר לשון הרע, אין לו תקנה. אם כן אומרת הגמרא, רבי אחא בר רבי חנינא חולק ואומר, אם כבר סיפר אדם לשון הרע, אין לו תקנה שכבר קראתו דוד ברוח הקודש שנאמר, יחרט השם כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות. ולא יתוקן בכך שיעסוק בתורה ישפיל את דעתו, אלא כך יש לדרוש מה תקנתו של אדם שלא יבוא לידי לשון הרע, אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה. ואם עם הארץ הוא, ישפיל את דעתו, שנאמר, מרפא לשון עץ חיים וסלף בה שבר ברוח. לדעת רבי אחא בר חנינא יש לפרש שסלף בה היינו שהוא מסולף, מעוות בכך שאין בו תורה. ותקנתו היא להיות שפל רוח, כדי שלא ייקשל בלשון הרע. כך מסביר השפת אמת. אומרת הגמרא תנא דבי רבי ישמעאל, שנו ברייתא זו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות, גורם לעוונות גדולים. כנגד שלוש עבירות חמורות שהן, עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים. ויש ללמוד זאת מהפסוקים. כתיב האחה לגבי לשון הרע נאמר בתהילים, לשון מדברת גדולות, וכתיב עבודת כוכבים כשחטו ישראל בעגל, אמר משה רבינו לפני הקדוש ברוך הוא, ספר שמות פרק למד ב' פסוק למד א', אנה חטא העם הזה חטאה גדולה. וכן בגילוי עריות כתיב שאמר יוסף לאשת פוטיפר, ספר בראשית פרק למד ת' פסוק ת', ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים. וכן בשפיכות דמים כתיב שאמר קין להשם אחר שהרג את הבל, ספר בראשית פרק ד' פסוק י' ג', גדול אבוני מנסו. הרי ששלושת העבירות החמורות הללו מכונות בפסוק בלשון גדולה, וכן נאמר לגבי לשון הרע, לשון מדברת גדולות. המהרש"ם מוסיף, שאין הכוונה שאבון לשון הרע חמור כנגד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, שהרי לא אנשי תורה מיתה לשון הרע, אלא הכוונה שמחמת החטא של לשון הרע יכולים להיגרם אבונות גדולים. עיון יעקב כתב שאומנם בדיני אדם לשון הרע אינו חמור כשלוש עבירות שכן לאו שאין בו מעשה אין לוקים עליו, אבל בדיני שמיים הוא חמור כמותן. שואלת הגמרא, הרי לגבי לשון הרע נאמר לשון גדולות ומיעוט רבים שניים. ואם כן, אם אתרתי, נאמר שחטא זה שקול רק כנגד שתיים העבירות החמורות, מניין שהוא שקול כנגד שלושתן? משיבה הגמרא, היי מיני ומפקט, היי זה מהשלוש תוציא מן הכלל, והרי בשלושתן נאמרה לשון גדולה, ואין סברה למעט אחת מהן, לכן אמרה הברייתא שלשון הרע שקול כנגד שלוש העבירות החמורות. במערב האמרי בארץ ישראל היו אומרים לשון תליטאי, לשון של אישית, זו לשונו של רחיל שהיא שלישית בין אדם לחברו לגלות לו סוד. קטיל תליטאי, לשון זו הורגת שלושה אנשים. הורג למספרו ולמקבלו ולאומרין עליו. לפי שמחמת לשון הרע התקוטט המקבל עם אותו שאמרו לו עליו לשון הרע, יארגו זה את זה, וגואלי אדם הורגים את הרחיל שאמר את הלשון הרע שעל ידו באה ההריגה הזו. ותוסות בדיבור המתחיל, לישנה תליטאי מפרשים, שהיא מכונה לשון שלישית כיוון שהקיפה הקדוש ברוך הוא בחומה של שיניים ושל שפתיים כמו שהתבהר לאל. והלשון עצמה היא השלישית שביניהם. רבינו גרשום מפרש שהיא מכונה כך כיוון שמעורבים בשלושה בני אדם. אותו שאמר את הדבר לחברו, וחברו שלח וסיפרו לאדם אחר, ואותו אחר ששמעו. ואילו המהרש"ם מפרש שזהו על פי האמור לאל שאומר לשון הרע מגדיל עוונות כנגד שלוש העבירות החמורות, ולכן הוא מכונה לשון תליטאי שהוא שקול כנגד שלושתן. אומרת הגמרא, אמר רבי חמא בר רבי חנינא, מאי דכתיב, מה פירוש הפסוק במשלי פרק ח', פסוק כ"א, מוות וחיים ביד לשון, וכי יש יד ללשון? אלא בא הפסוק לומר לך, מה יד ממיתה יכולה להמית אף לשון ממיתה? וחיים ביד לשון פירושו, מה יד מחיה אחרים כמו אומנים ורופאים, אף לשון מחיה אחרים שמלמדם תורה ומוכיחם. כך מסביר המהרש"א. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם תאמר שהלשון והיד דומות לגמרי, ומה יד אינה ממיתה אלא את מי שעומד בסמוך לה עד מקום שגרופו מגיע, אף לשון אינה ממיתה אלא אתה נמצא בסמוך לה, תמוד לומר, נאמר בספר ירמיה פרק ת' פסוק ז', חץ שחוט לשונם. כמו שחץ הורג גם את הרחוק, אף לשון הרע יכולה להרוג את הרחוק ממנה. ואם תרצה לומר מה חץ הורג רק עד 40-50 אמה ולא יותר, אף לשון הרע אינה הורגת אלא עד 40-50 אמה, תלמוד לומר, נאמר בתהילים עין ג', שטו בשמיים פיהם ולשונם תיאלך בארץ. היינו שאף אם המספר לשון הרע רחוק מאותו שמספר עליו כמרחק שמיים מארץ, עדיין יכולו להזיקו. מבארת הגמרא עכשיו את הצורך בדרשות שלושת הפסוקים הללו. שואלת הגמרא, וכי מאחר דכתיב שטו בשמיים פיהם ולשונם תיאלך בארץ, שמשמש על ידי לשון הרע אפשר להזיק אף מי שנמצא במרחק גדול, אם כן הפסוק חץ שחוט לשונם, למה לי? מה הוא מוסיף ללמדנו? בשיבה הגמרא כמשמלן דבר זה בא הפסוק להשמיענו בכך שדימה לשון הרע לחץ, דקטיל כחץ, שהיא הורגת את אותו שמדברים עליו, כחץ ההורג את האדם. ממשיכה הגמרא ומבררת וכי מאחר דכתיב, היות ונאמר גם הפסוק חץ שחוט לשונם, ויודעים אנו גם שלשון הרע פוגעת במי שנמצא במרחק גדול וגם שהורגת כחץ, אם כן הפסוק מוות וחיים ביד לשון, למה לי? מה הוא בא ללמדנו? בשיבה הגמרא פסוק זה נצרח לחדר רבה, דאמר רבה, דבאי חיי בלישני, ודבאי מית בלישני, הרוצה חיים ישיגם בלשונו על ידי שיעסוק בתורה, והרוצה מיתה ישיגה בלשונו על ידי שיעסוק בדברי שטות ונבלה. אם כן לפי הביאור הזה מוות וחיים ביד לשון מדבר באדם עצמו שמיתתו וחייו תלויים בלשונו, וביד לשון הוא יתפרש בכוח לשון. דהיינו שהגמרא חוזרת בה מביאורה הקודם של לשון ממיתה אחרים כמו יד. כך מסביר המהרש"א. כעת מבררת הגמרא איזה דיבור נחשב לשון הרע. מבררת הגמרא איחידה מלישנה בישה איזה דיבור של גנאי נחשב כלשון הרע ואסור לאומרו. כלומר, מהו הדיבור שיש בו גנאי מועט ביותר ואף על פי כן הוא נחשב כלשון הרע. כך מסביר הסמג. אמר רבא, ביה רבא כגון דאמר איקה נורה בי פלניה. תמיד דולקת אש בבית פלוני שמשמע שעשירו ובכל שעה מצויה אש בביתו לבשל תבשילים ואינו מהנה מהם לאחרים. כך מסביר המהרש"א את פירושו של רש"י. והמהרש"א עצמו פירש שזו לשון הרע הועיל ומשמע מדיבורו שאותו פלוני רבתנו. הקשה הגמרא אמר לי אביי לרבא, מהי כעביד, מה עשה בכך אותו אדם ומדוע נחשב הדבר ללשון הרע? והרי גילוי המילתא בעלמא הוא, אין זה אלא גילוי עובדה, שכן אינו אומר כך בדרך לשון הרע, אלא מגלה לאותם המבקשים אש שילכו לבית פלוני. באמירת נורה בפלניה בלבד לא משמע שכוונתו לגנאי כלל. מתרצת הגמרא אלא מדובר באופן דמפיק בלישנה בישה, מוציא את הדברים מפיו בדרך של אמירת לשון הרע, דאמר, איך המשתקח נורה? וכי איכה ניתן למצוא אש תמיד, אלא בי פלניה, אלא בביתו של אדם פלוני, דייקה ביסרה וקברי, שיש שם תמיד תפשילי בשר ודגים, שכשאומר הדברים בלשון הזו, משמע גנות על אותו פלוני. לרשי שאינו מהנה אחרים מתפשיליו, ולמהרש"א שהוא רעבתן. מביאה הגמרא אופן שאין איסור לשון הרע. אמר רבא כל מילתא דמיתמרא באפי מרא, כל דבר שנאמר בפני האדם, שעליו מדובר לית בה משום לישנא בישא. אין בו משום איסור לשון הרע. ותוספות מבארים, דיבור המתחיל קול, שדין זה הוא רק בדיבור שאינו לשון הרע מוחלט, אלא אפשר לפרשו כגנות ואפשר שלא. כגון אמירת נורה בפלניה, שניתן לפרש אמירה זו בשני פנים, כמו שנתבהר לאל, ולכן סמכו החכמים על כך, שאם הוא אמר זאת בפני חברו, בוודאי אין כוונתו לגנות. אבל אם הוא אומר על חברו דבר גנות ממש, הדבר אסור גם אם אמרו בפניו. ובעליות רבינו יונה הוא מפרש שמדובר באדם שמוכיח את חברו על עבירות שבידו, שכשעושה כן בפניו, ניכר שאין כוונתו להנות בנתינת מום בחברו, אלא כוונתו שישמע חברו שהבריות מגנים אותו ויחזור בתשובה. אבל כאשר עושה כן שלא בפניו, נראה שרצונו שלא יגיעו הדברים לאוזני חברו, וכוונתו להנות מגנותו. שואלת הגמרא, אמר לאביי, כל שכן שיש בזה איסור, שהרי יש כאן גם חוצפה, שמעיז פניו לומר דבר גנאי על חברו בפניו, וגם משום לישנא בישא, שהרי אמר עליו דבר גנאי. מתרצת הגמרא, אמר לי, השיב לו רבא לאביי, אנא כרבי יוסי סבירה לי. אני סובר כרבי יוסי, דאמר רבי יוסי מימי לא אמרתי דבר על אדם וחזרתי לאחוריי לבדוק אם אותו אדם נמצא שם ושומע את דבריי. כיוון שכל דבר שאמרתי על אדם הייתי אומרו גם בפניו. מיישיב רבא לאביי שמה שהתיר לומר בפני הבעלים אינה כוונה ללשון הרע גמור, אלא לדיבור שאין משמעותו מוחלטת כגון נורה בפלניה וכמו שנתבהר. ואת זה הביא מרבי יוסי שמעולם לא אמר אפילו דבר מועט על חברו אלא באופן שאפילו ישמעו הדברים לחברו לא יהיה עליו כלום. כך אומר החפץ חיים בבאר מים חיים, על פי שיטת התוספות שהבאנו לעיל. וכן זה מבואר בעליות רבינו יונה, לפי שיטתו שרבי יוסי אמר שמעולם לא ישים אדם שלא בפניו, אלא אם ידע שהיה מאשימו כך בפניו ולא היה בוש ממנו ומחניף לו, וגם היה ניזר שתהיה אשמה ברורה ולא היה מאשים מספק. הנהגה זו מוכיחה שלא התכוון להנות בנתינת מום בחברו, אלא כוונתו שישמע חברו שהבריות מגנים אותו וישוב מדרכו. כך הישיב רבא לאביי שלא יתיר לומר בפני הבעלים, אלא בעניין זה. אומר המהרש"א שמדברי רבי יוסי מוכח שלא רק שמותר לומר דבר בפני הבעלים, אלא מותר לומר אף שלא בפניו אם האומר משוכנע שהיה אומר כך גם בפניו. מביאה הגמרת דין נוסף בהלכות לשון הרע. אמר רבא בר אבונה כל מילתא דמיתמרא באפי תלתא, כל דבר שאמר אותו בעל הדבר בפני שלושה בני אדם לית בה משום לישנא בישא, אין בפרסומו משום איסור לשון הרע. מה הייתה, מה טעם הדין הזה? אומרת הגמרא חברך חברה איתלי, חברך ששמע את הדבר חבר יש לו, וחברה דחברך, ואף לחברו של חברך ששמע זאת מחברך, חברה איתלי. חבר נוסף יש לו. כלומר, כיוון שידע אומר שדבר זה עתיד להתפרסם על ידי אותם שלושה ששמעו אותה, הרי גילה דעתו שאינו מקביד בפרסום הדבר, ושוב אין באמירתו משום איסור לשון הרע. ולשונו של רשי היא, שאם הבעלים אמרו בפני שלושה, מגלה אותה אינו לשון הרע. והחפץ חיים בלחות לשון הרע כלל ב', ובבאר מים חיים עוד ג' הסתפק בכוונת רשי כאן. האם הבעלים הוא המספר הראשון שסיפר לשון הרע על חברו, או שהכוונה לאדם שסיפר על עצמו איזה דבר שיש בו גנאי או שיכול לגרום לו הזק? שכיוון שאמר זאת בפני שלושה, רשאים השומעים לפרסם זאת, כיוון שידע באותה שעה שהתפרסם הדבר. והרשב"ם במסכת בבא בתרא דף ל"ט תוסיף, שאף אין איסור לאותו ששמע את הלשון הרע לחזור לאותו אדם שנאמר עליו הדבר ולומר לו כך וכך אמר עליך פלוני, כיוון שדבר זה עשוי בין כבחו להתפרסם. והרשב"א מביא את סוגייתנו וגורס בה, שאמר אביי שכל מילתא דאביד עלי גלויי, כל דבר עתיד להתפרסם ואין בו משום לשון הרע. וכאין זה מבואר ברמב"ם הלכות דעות פרק ז' הלכה ה', אם נאמרו דברים אילו בפני שלושה כבר נשמע הדבר ונודע, ואם סיפר הדבר אחד מן השלושה פעם אחרת אין בו משום לשון הרע, והוא שלא התכוון להעביר הכל ולגלותו יותר. מבאר הכסף משנה שם שאם הראה שדיברו על אותו עניין, מותר לו לאומרו, אבל לא שהתכוון לפרסם את הדבר. וביד הקטנה בהלכות דעות הוסיף בדברי הכסף משנה, שרק אם במקרה מדברים אודות אותו פלוני, מותר לספר מה שכבר סופר בפני שלושה, אבל כשאדם מתכוון להעביר הכל ולגלות יותר, אסור. אין מפני שזה לשון הרע גמורה, ואין משום שגילוי מחמת חברה לחברה עשוי להימשך זמן רב עד שיקרה שידברו אודות פלוני ואז נזכרים במעשיו, וזה שמתכוון לגלות את הדברים גורם שהדברים יתגלו מהר יותר ממה שהיו מתפרסמים מכוח חברך חברה איטלי. אז לפי כל השיטות הללו, כל הנידון הוא על אותם שלושה ששמעו מהמספר הראשון. אבל תוספות במסכת בבא בתרא, דף למתת עמוד ב' דיבור המתחיל איטלי, כתבו שאף למספר הראשון מותר לעשות כן. וכיוון שידע שהתפרסם הדבר, הרי הוא כאומר זאת בפני האדם עצמו. והתבהר לאל בדפתת וו עמוד ב' שאין בזה משום לשון הרע. מבאר החפץ חיים שכוונת התוספות לאופן שאינו אומר דבר גנאי גמור, אלא יכול הדבר להשתמע לשני פנים כמו נורה בפלניה. כמו שכתבו התוספות לאל שרק דבר כזה מותר לאומרו בפני האדם עצמו, והיינו כיוון שבוודאי לא יאמרנו בדרך גנאי. אבל לומר לשון הרע ממש אסור בפניו, וכמו כן אסור בפני שלושה. ורבינו יונה שם במסכת בבא בתרא דף למתת, הביא ביור אחר להיתר הזה של אמירת לשון הרע בפני שלושה, והוא שמדובר בדברים שמותר לספרם, הוא כגון שאומר על חברו שגזלו או הזיקו, ורוצה שיתרחקו ממנו הבריות, ואולי על ידי זה גם ישוב מדרכו הרע, ואף שמצד לשון הרע אין בכך איסור, לא יספר זאת לאדם יחיד, כיוון שנראה הדבר, שהוא אומר זאת בשביל לשון הרע, ושהוא שמח לתת פגם בחברו, אבל כשאומר בפני שלושה, ניכר הדבר שהוא מתכוון לפרסם את הדבר, שישמע על כך אותו אדם ויתקן מעשיו הרעים. והיתר הזה הוא באופן שהוא יודע שאותו אחד לא ישמע לתוכחתו, ורק אם ישמע שהבריות מדברות על מעשיו, ישוב מדרכו הרע. ועוד, שכשמספר בפני אחד או שניים, נראה שאינו רוצה שיגיעו הדברים לאוזניו, וכאילו הוא רוצה להחניף לו לבפניו, ולכן הוא מספר זאת בצינה. ואילו כשמספר בפני שלושה, ניכר שכוונתו שיגיעו הדברים לאוזניו. ועוד, שכשאומרו בפני אחד או שניים, יחשדו שמשקר. ואילו כשמספר בפני שלושה, יאמינו לדבריו, כיוון שהכל יודעים שאין אדם משקר ברבים. עכשיו מביאה הגמרא כמה אופנים שאסור לומר על השני דבר שבח מאחר והוא עשוי לגרום לו רע. כי את הרב דימי כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל אמר, מה ידכתיב, מה פירוש הפסוק בספר משלי פרק זך פסוק י' ד' מברך ראהו בקול גדול בבוקר אשכם כללה תחשב לו, מדוע הברכה זו נחשבת ככללה? מבאר רב דימי, כגון דמיקלה להושפיזה, הזדמן אדם למקום שירחו אותו בחינם ותרחו כמי שפיר, תרחו לפניו יפה, למחר נפיק יטיב בשוקה, למחרת יוצא אותו אדם ויושב בשוק ואמר, רחמנה נברכה לפלניה, השם יברך את אותו אדם שערך אותי, דאחי תרח כמאי, שכל כך תרח לפניי להיטיב עמי. ודבר זה גורם דשמעין אינשי, שישמעו דבר זה בני אדם שאינם מגונים, יבינו מכך שאותו אדם שערכו הוא אדם עשיר, ואז לין ואנסין לי, וילכו ויינסו ממנו את ממונו. נמצא שדיבור זה של שבח על אותו אדם גרם לו נזק, ולכן אסור לאומרו. מפרש רשי פירוש נוסף, שמתוך שישמעו את דבריו שירחו בטוב, יבואו אנשים רבים להתארח בביתו עד שיחלו את ממונו. רבנו גרשום גרס ושמי אנסי ואנסילי, ופירושו שישמעו השלטונות על כך שהוא אדם עשיר שמוציא הוצאות רבות כל כך ויאנסו ממנו את ממונו. והפרחי כהונה מבאר מדוע נקט הפסוק דווקא בבוקר השכם. דלפי הפירוש הראשון של רשי שאותו אדם מברך את ראהו בפני ליסטים שיגזלו את ממונו, הרי מבואר במסכת בבא מציע דף פ"ג עמוד ב', שהגנבים דומים לנאמר בפסוק תשת חושך ויהי לילה בו תרמוס כל חייתו יער. והיינו שאותם בני אדם נמצאים ועושים מעשיהם במחשך הלילה, ועליהם נאמר בהמשך תזרח השמש יאספון, שבמשך היום הם מסתתרים. אם כן אי אפשר שאותם בני אדם ישמעו שהוא משבח את חבירו, אלא אם כן עשה זאת בבוקר השכם, קודם שתזרח השמש. ולפי הפירוש השני של רשי, ששומעים זאת בני אדם סתם ויבואו להתארח אצלו עד שיחלה את ממונו, הוא אומר זאת לאנשים שיוצאים לדרך ומחפשים איכן להתארח, ובבוקר השכם זהו הזמן הטוב לצאת לדרך. כאמור בפסחים דף ב' שיצא אדם בכי טוב ויכנס בכי טוב היינו ביום. אמנם במסכת ברכות דף נ"ח אמרו, אורח טוב מה הוא אומר, כמה תרחות טרח בעל הבית בשבילי, כמה בשר הביא לפניי, כמה יין הביא לפניי, כמה גלוסקאות הביא לפניי, וכל מה שטרח לא טרח אלא בשבילי, מה שמה? שיש כן לאורח לשבח את מערכו. כותב השיטה מקובצת שזהו כשהוא נמצא בין אנשים טובים וצנועים, אבל הגמרא כאן עוסקת במי שמשבח את מערכו בפני אנשים ריקים, ולפי זה הוא מבאר את האמור במסכת בבא מציעא דף כ"ג עמוד ב', שתלמיד חכם משנה בדיבורו בכמה דברים, ואחד מהם הוא השפיזה. ראינו שאם הוא נמצא בפני אנשים ריקים, גם אם ירחו אותו כעוגן, הוא אומר שלא ירחו כעוגן כדי לא לגרום נזק למערך. ואם הוא נמצא בפני אנשים טובים, הוא משנה בדיבורו לומר שירחו כראוי, אף שבאמת לא היה כן. ואילו רשי שם במסכת בבא מציעא, בייר את דברי הגמרא שם באופן אחר, שצורבא דרבנן משנה מהאמת בעניין ושפיזה, היינו בכך שאם שאלו, אם קיבלו בסבר פנים יפות, מידה טובה היא לשנות מהאמת ולומר שלא, כדי שלא יקפצו עליו אנשים שאינם הגונים, ויחלו את ממונו. ומדייק השיטה מקובצת שזו רק מידה טובה, אבל מי שאינו עושה כן ואומר את האמת שקיבלו בסבר פנים יפות, אינו נחשב כמקלל כאמור בסוגייתנו, אלא רק לא נהג במידה טובה. הוא מבאר את החילוק לדעת רעשי, ששם מדובר רק שאומר שקיבלו בסבר פנים יפות, ובזה אינו גורם כל כך נזק למערך. אבל כאן מדובר שאומר שתרחו לכבודו הרבה בהכנת תפשילים רבים וכדומה, שבזה ודאי יקפצו עליו בני אדם שאינם הגונים והוא נחשב כמקלל. אם כן, מה שנאמר במסכת ברכות שאורח טוב אומר כל מה שטרח בעל הבית טרח לכבודו, אינו אומר שטרח הרבה, אלא שהמעט שטרח היה לכבודו. הביאה הגמרא אופן נוסף שאסור לספר בטובת חברו. תני רב דימי אחוה דרב ספרא, שנה רב דימי אחיו של רב ספרא, לעולם אל יספר אדם בטובתו של חברו יותר מדי, לומר עליו דברי שבח שמתוך שהוא מספר בטובתו בא לידי סיפור רעתו של אותו פלוני. לפי שדרך האדם היא שכשהוא מרבה לספר בטובתו, הרי הוא מוסיף ואומר חוץ ממידה רעה מסוימת שיש בו. וכן אחרים אומרים לו כיצד אתה משבחו כל כך והרי יש בידו מידה רעה מסוימת, ולכן לא ירבה האדם לספר דברים טובים על חברו. מביאה הגמרא לשון אחרת באופן אמירת הדין הזה. איכא דאמרי יש אומרים שלא אמר רב דימי דין זה, אלא כך היה המעשה. רב דימי, אחוה דרב ספרא, אחיו של רב ספרא חלש, היה חולה לו עלינו, על רב ספרא לשיו לבי, בא רב ספרא אחיו לשאול בשלומו, אמר להו, אמר רב דימי, תיתי לי, יבוא לי שכר טוב, כיוון דקאי מכל דאמו רבנן, קיימתי כל דין שאמרו חכמים. אמרו לי, המי מקיימת? האם קיימת את הדבר הזה שאמרו חכמים לעולם, אל יספר אדם בטובתו של חברו שמתוך טובתו בא לידי גנותו? אמר לו, השיב להם רב דימי, לא שמיע לי, לא שמעתי עד עכשיו את הדין הזה. ויהו שמיע לי, קיימת. ואם הייתי שומע את הדין הזה, הייתי מקיימו. הבן יהוידע מבאר את המעשה בפירוש השני, שכמו שאסור לאדם לספר בשבח חברו, כיוון שמתוך כך באים לגנותו, כן אין אדם מספר בשבח עצמו מחשש זה, וכיוון שראו שרב דימי משבח את עצמו שקיים את כל דברי החכמים, הבינו שלא שמע את הממרה הזו, ולכן אמרו הוא לפניו. ועוד הוא מפרש שרב דימי אמר כן, כיוון שרצה לעורר זכויות על עצמו בעת שהיה חולה, והתכוון לרמוז להם שגם הם ידברו בשבחו, כדי לעורר עליו הרחמים, והם השיבו לו, שכמו שאמרו חכמים שאסור לדבר בשבחו של האדם מחשש שיבואו לגנותו, כי אין זה גם כאן, מתוך שמשבחים אותו, התקנו בו המקטרגים, וראוי לא לדבר בשבחו. וכעת כפי שהבטחנו, מילים. לזכרו ולעילוי נשמתו של סבינו רבי מאיר שרגא בן הרב רב חיים יוסף זכר צדיק לברכה, שהיום הזה כוח בסיוון הוא יום היורצייט שלו, והדברים מסורטטים מפיו מפיק המרגליות של אחי וראשי שליטה רבי גרשו.
בוקר טוב על כולכם. זכינו אחי ואני ובתוכם מגיד השיעור שליטה להנות ממעט ומהרבה שנים מאור נעירו הבוהק של הסבא רב מאיר שרגא. ולא רק אנו בני משפחתו, אלא כל מי שהכירו וזכה לשהות במחיצתו ולו שעה קלה, יחתום על קביעה זו בשתי ידיו. הגמרא במסכת תענית דף ה' עמוד ב' אומרת, אמר רבי יוחנן, יעקב אבינו לא מת. אמר לי, וכי בכדי ספדו ספדניה, וחנתו חנתיה, וקברו קבריה? האם זה אפשרי? וכי לחינם ספדו לו וחנתו אותו וקברו? אתה אומר שלא מת? אמר לי, מקרא, מפסוק אני דורש, שנאמר, ואתה אל תירא עבדי יעקב נאום השם ועל תיכת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים. מקיש הוא לזרעו. מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. במילים פשוטות, חיותו של האדם לאחר עזיבתו את עולם הגשם, תלויה בהווייתם של צאצאיו, אלה הבאים אחריו. קשה לומר זאת, אבל נראה שאדם ככל שהיה צדיק בעולמו, עדיין אין זה מספיק לשימור זכרו והמשך דרכו לאחר לכתו. הוא עדיין זקוק מאוד לאלה שבאים בעקבותיו, שילכו בדרכו וינציחו את תלמודו ומעשיו. והנה זכר רב מאיר שרגא, שכל ימיו לא נמצא מי שיכול היה לתפוס אותו אפילו לרגע אחד, בו לא דאג לפרנסת משפחתו, ללא גמרא גדולת מידות בידו. את שעות מנוחת הצהריים שלו חילק בין תנומה קלה לבין לימוד הדף היומי, ואך סגר בשעת ערב את חנות מוצרי הסדקית והבדים ממנה התפרנס, ולאחר שהתפלל ערבית וסעד את ליבו, שוב רחן על גמרא בסדר ערב אישי עד עלייתו על יצועו. וכך בכל יום מימות השבוע, ואילו בשבת חילק את זמנו בין לימוד הפרשה ומפרשיה על בוריים לבין מסכת שהייתה שמורה לימי שבת ומועד, אותה היה לומד בעיון ובקול מתנגן וערב במיוחד, שנתן לשבת טעם מיוחד ואין עולם הבא. ימי שלישי בשעות אחר הצהריים, בהם היו החנויות סגורות, ובהמשך גם בערב, עסק בתכונה הנפלאה שהעניק לו הבורא, כישרון טבעי של הבאת שלום בין אדם לחברו. היה משהו ממגנט באישיותו ובמאור פניו שמשך אליו אנשים שהיו זקוקים לאיש של פשרה, לבורר שנהרה על פניו ופיקחותו נקרא מכל כמת במצחו החרוש. אם לא די בכך, הרי שגם רבה של בני ברק באותם ימים, הרב יעקב לנדו זכר צדיק לברכה, שהכירו מקרוב בהיותם שכנים אותו ואת מעלותיו, היה מפנה אליו בעלי דין ביודעו שבצאתם מחדרו של רב מאיר שרגא תהיה יותר ממחצית תאוותם בידם. החכם מכל אדם אומר בקהלת פרק ח' פסוק א', מי כחכם ומי יודע פשר דבר, חוכמת אדם תאיר פניו ועוז פניו ישונה. ועל זה אומר רש"י בדילוגין, מי כחכם, מי בעולם חשוב כאדם חכם, היודע פשרו של דבר, כדניאל שעשה פשרים בין ישראל לאביהם שבשמיים. והמשך הפסוק, חוכמתו של אדם זה מאירה וקורנת מפניו, כמגדלור הקורא למעבדי ומחפשי דרך, בואו וקרבו, כאן יש חוכמה, כי במקום שיש תורה, יש גם חוכמה. והנה כי כן, חיו הסבא רב מאיר שרגא, כמאמר הגמרא ביעקב אבינו. זאת, למרות ממדלד השנים שחלפו מאז אותה שבת, בשעת בין הארבעים בעת הסעודה השלישית עליה הקפיד כל ימיו, בה השיב את נפשו התאורה לבוראו. רבים מצאצאיו, ואוזניכם השומעות מדי בוקר את אחד מהם, הולכים בדרך אותה התווה, מעמידים תלמידים הרבה ומביאים את דבר השם לכל מבקש, ועל הדרך מבטיחים את חיותו המתמשכת של הסבא רב מאיר שרגא. והתורה מחזרת על אכסניה שלה, אותה אכסניה של תורה, חסידות ומעשים טובים, שבנה, השריש וציווה לדורות הרב החסיד רב מאיר שרגא בן הרב חיים יוסף גרדין זכר צדיק לברכה. יהיה זה לימודנו ביום היורצייט, נר השם לנשמתו. יהי זכרו ברוך.
יישר כוח רבי גרשון שליטה על הדברים לעילוי נשמתו של סבינו, אבי אמנו רבי מאיר שרגא בן רבי חיים יוסף זכר צדיק לברכה, שהיום הזה כוח בסיוון הוא יום פטירתו. תעלה נשמתו ותעמוד בפני כיסא הכבוד ותמליץ טוב בעדה, בעד משפחתה, בעדינו ובעד כל הלומדים ובעד כל כלל ישראל. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ט"ו במסכת ערכין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מהם צדדי החומרה והקולה בתשלומי מוציא שם רע? שאלה שנייה, מניין שאומר בפיו חמור מן העושה מעשה? אנחנו מחפשים בית הוכחות. שאלה שלישית, מה פירוש הפסוק עם שוך הנחש ולא לחש ונתרו לבעל הלשון? שאלה רביעית, למאן דאמר שיש תקנה לבעל לשון הרע, מהי תקנתו? ולמאן דאמר שאין לו תקנה, למי כן יש תקנה? שאלה חמישית, האומר ישנה אש בבית פלוני, מתי זה נחשב לשון הרע ומתי לא? והשאלה האחרונה, מה הפירוש מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחוריי? שני פירושים ברש"י. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני, כוח בסיוון תשע"ט, כ"ח בסיוון תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה, דף ט"ו, דף עמוס אגדתא, במסכת ערכין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי, כ"ט בסיוון תשע"ט, ערב ראש חודש תמוז, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ונלמד דף ט"ז במסכת ערכין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מנותן התורה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.